היום, כלומר הערב, זה יום הזיכרון, יום הפטירה של החפץ חיים. רבי ישראל מאיר הכהן, מהעיר רדין, נפטר לפני 71 שנה. עכשיו, רבי ישראל מאיר הכהן, נדמה לי שהוא האדם היחיד, לפי הזכור לי לפחות, שלא רק שהוא נקרא על שם ספרו, זה יש עוד אצל כמה גדולים, אלא שהוא נקרא על שם שני ספרים. כשמדברים על האדם, אז אומרים החפץ חיים אומר, המשנה ברורה אומר, כן? יש עוד הרבה יהודים שחיברו הרבה ספרים, אבל לא יודע, אף אחד לא מתייחס לדוסטויבסקי, האידיוט אומר, או האחים קרמזוב אומרים, אבל לא זה ולא זה, אבל כן, אבל גם אם היו מתייחסים, אז היו אומרים רק אחד מהשניים. כן, כאן להבדיל אלף אלפי הבדלות. מרם בית יוסף זה כבר, לא, מרם בית יוסף זה כבר מדברים על האדם. מרן בית יוסף. טוב, אולי בית יוסף, שואלו. זה לא, זה קשור קצת, מה שאתה אומר. זה קשור קצת, תכף נראה. אני רק מתכוון לומר שבדורות האחרונים ודאי אין לנו דבר כזה, כן? לא אומרים החזון איש אומר והאמונה הביטחון אומר. חיבר שני ספרים. לא אומרים, כן, האורות אומר והמוסר אביך אומר. כן, לא כל כך מתמצא, אבל בכל אופן, דרך אגב, הרב קוק היה תלמיד, תלמיד מובהק אפילו של החפץ חיים. הוא היה בכולל קודשים שלו. אז זה אומר עד כמה האיש היה ענק ויוצא מגדר רגיל מבחינת ההרצה שהוא ומפעלו זכו. באמת, מה מיוחד בחפץ חיים? אנחנו היום, כשמדברים על אנשים גדולים וענקים, אומרים כל מיני דברים ענקים, זה מתחיל לשעמם, כי אתה יכול להגיד את זה בעצם על עוד כמה עשרות כאלה. הגאון היה צדיק, היה ענק והכל בסדר, אוקיי, שמעתי. מה? לא אמרת בזה שום דבר מדויק. שלהגיד שהוא היה באיזה ליגה לאומית, בסדר. אבל להגיד מה מיוחד בו, אם יש בו מיוחד, אולי אין מיוחד. מה מיוחד בו, עוד לא אמרת כלום. אני חושב שבאמת כאן במקרה או שלא במקרה, סתם זה לא במקרה, אז שני הספרים שעל שמם אנחנו קוראים לרבי ישראל מאיר הכהן, אולי אומרים את המיוחד בו, לא רק את גדלותו שהייתה ללא ספק בשיעור קומה יוצא דופן, אלא גם אומרים פה, אני חושב, משהו שרומז למיוחדות שבו. משנה ברורה הוא בעצם הספר בה הידיעה היחיד שהתקבל כספר כולל, כספר פוסק מקובל על כל כלל ישראל כמעט, אחרי השולחן ערוך. אין לנו ספר אחרי השולחן ערוך שנהיה כל כך מוסמך ומקובל כמו המשנה ברורה. טוב, הוא לא כתב על ארבעה חלקי שולחן ערוך, הוא הספיק לכתוב רק על אורח חיים, אם כי קמו לו אחר כך כבר ממשיכים ומחכים גם לשולחן ערוך ירא דעה ועוד. אבל בכל אופן, זה ברור שעל מה שהוא כתב קומה משנה ברורה, הוא הפך להיות למילה האחרונה אצל חוגים רחבים מאוד וגם חשובים מאוד. זאת אומרת, אצל גדולי התלמידי חכמים, המשנה ברורה זה משהו שהולכים לפי. והוא יצר פה את הנורמה של הפסיקה, הייתי אומר, בהא הידיעה מאז השולחן ערוך. זה דבר אדיר. כי הדבר הזה, כמו שמוריד רבי הרב וטנר זצ"ל היה נוהג לומר, זה בחינה של הקהל וכינוס. מה מיוחד בשולחן ערוך והרמה? הם מהווים את כאילו את הכינוס, את הסיכום, את הבחינה של הקהל של כל ההלכה לדורותיהם. כך במידה רבה, לא במידה זהה, כי כאן יש את השולחן ערוך עם הרמה, שזה גם האשכנזים וגם הספרדים, ושנה ברורה, זה לא הפסיקה הספרדית, זה פסיקה אשכנזית. אבל עד כמה שהפסיקה האשכנזית נוגעת, וגם הרבה מספרדים קיבלו חלקים גדולים, המשנה ברורה הפך להיות למילה הדפיניטיבית האחרונה בפסיקה. זה דבר אחד, זה משהו מיוחד שאי אפשר לומר את זה על אף אחד מאז השולחן ערוך. זה לא, עברו 400 שנה. זה דבר אחד. דבר שני, ואולי עוד יותר חשוב, זה ספרו החפץ חיים. בספרו החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן חידש מקצוע בתורה. והמקצוע הזה בתורה הוא מקצוע שלא עסקו בו, כלומר, הוא לא המציא פה את כל ההלכות האלה, הוא הרי מוכיח ובונה הלכות על סמך החזל והגמרות וראשונים ואחרונים. אבל למעשה, המקצוע כמקצוע לעסוק בשמירת הלשון, הדבר הזה לא היה קיים בכלל ישראל כמקצוע בפני עצמו. בא רבי ישראל מאיר הכהן ויסד ויצר מעין תחום חדש בהלכה, קוראים לזה שמירת הלשון, תחום שממשיך, תחום שעוסקים בו, עוסקים בו רבבות, במיוחד יש אפילו בירושלים, אולי שמתם לב, יש כנסים ברחבי ירושלים, בשכונות ירושלים, בתקופה של תשעת הימים על נושא של שמירת הלשון. בכל מקום יש נועמים ויש חוגים לנשים בתחום הזה. זה נושא שקיים, והחפץ חיים חתום על היסוד של המקצוע. זה מקצוע חדש בתורה, לעסוק בהלכות שמירת הלשון. ובנושא הזה יש כאן, הייתי אומר, גם גאונות אדירה לשים את האצבע על תחום שהוא אבי אבות הטומאה. הרי הנושא של לשון הרע, חזר כבר אמרו, הכל באבק לשון הרע. אבל הוא מצליח להראות, והיום אפשר לראות את זה בקלות יחסית, אנחנו מבינים את זה גם, עד כמה הנושא של דיבור ואי שמירה על הלשון הוא השורש לכל תחלואי החברה. לא היהודית בלבד, העולמית. ומה שנפלא פה מאוד, זה לראות את סמיכות הזמנים. רבי ישראל מאיר הכהן גמר פחות או יותר את העבודה הזו, אני מדבר כאן על החפץ חיים, והחדיר את העניין הזה, אני אומר פחות או יותר, לא מדייק על השנה, פחות או יותר בתחילת המאה ה-20. הוא נפטר בתפרש צדי ג' שזה 1933, כן? בערך בתחילת המאה ה-20 הוא הוריד לעולם את התחום הזה, את המקצוע הזה, את החיבור הזה, זה אגב חפץ חיים ושמירת הלשון, והעיסוק בקדושת הפה, או כלומר בתיקון של, הייתי קורא לזה זיהום הפה, או חז"ל קראו לזה ניבול פה, אבל הוא לא מדבר על ניבול פה, הוא מדבר גם על ניבול פה, הוא מדבר על הנושא של שמירת הלשון. אני חושב שזה ביטוי מאוד נכון, מאוד מדויק. כי מה הכלכלה הגדולה של המין האנושי, לא רק של עם ישראל? אנחנו מובילים בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים לצערנו. הכלכלה הגדולה של המאה ה-20 והמאה ה-21, זה הזילות של דמות האדם בעקבות זילות הדיבור. יש פטפטת, יש אינפלציה אדירה בעקבות התקשורת, בעקבות התפוצצות התקשורת, הן הכתובה והן האלקטרונית. כן? הן העיתונות והן הספרות והן הרדיו והטלוויזיה והאינטרנט והווידאו וקולנוע, מה שאתה רוצה. כל הדברים האלה בנויים על דיבור. הדיבור הזה הפך להיות לזוהמה. הרוב המכריע, אני לא יודע כמה אחוזים, אבל זה, אני מדבר פה על נושא אנושי, לאו דווקא נושא דתי, ודאי לא על נושא יהודי וודאי לא על נושא תורני. אני לא מדבר פה בתחום בית המדרש אפילו. בתחום האנושי, המילה הכתובה והמדוברת, כן, הפכה להיות לאסקופה נדרסת, הפך להיות לדבר חסר כל כבוד ומשמעות. והאינפלציה האדירה, הנגישות היוצאת דופן, הצורך להתחרות ולהפיץ ובקיצור, לייצר דברת, דבררת, פטפטת והכל, הפך את האדם לזול, לעלוב, כמעט הייתי אומר אבק. הרי החזל דיברו על זה, האדם נקרא מדבר, כן? והיא האדם לנפש חיה לרוח ממללה. זה האדם, זה המעלה של תורה שבעל פה, לקחת את הפה ולהשתמש בו בתורה. זה המיוחד בעומק בהגדרה הזו של תורה שבעל פה, כן? בלי תורה שבעל פה אין יהדות. בדיוק אני בא פה ולא רציתי לתקן, גם לא שמעתי את המשך המדריך תיירים. מדריך תיירים, אני יודע, אולי איזה רושיבה אפילו, מדבר שם עם חבר'ה דתיים. אז הוא כאילו ראיתי, זה הרגיז אותי, האיזון הנכבד. כן, הקראים יש להם תורה שבכתב, לנו יש גם תורה שבעל פה. לא שמעתי את המשך, אולי אני תולה בו בוקי סריקי. אבל מה זה יש להם תורה שבכתב להם? כאילו אנחנו שווים ויש שתי שיטות. כן? אין שתי שיטות. בלי תורה שבעל פה אין יהדות. אין יהדות. אין יהדות בלי תורה שבעל פה. יהדות בלי תורה שבעל פה זה אפיקורסות מוחלטת מהסוג המסוכן ביותר. אין דבר כזה מקרא ללא תורה שבעל פה. מקרא ללא תורה שבעל פה זה אפיקורסות כפירה, זה אבי אבות הטומאה במובן הקלקול של, 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 של יהדות המסורה. ומכאן התחילה הנצרות אפילו. אז כך שאין לתת שום, צריכים להזהיר, זה שכן רע, צריכים להדגיש את זה. הם לא קיימים, ברוך השם כמעט, אבל בכל אופן. מכל מקום, תורה שבעל פה במובן העמוק של המושג, אולי גם במובן הקבלי, זה תיקון הפה, כי הפה זה האדם. איך כתוב? האדם בשואה, מכאן שנדרש גגות, הם לא חלים. למה זה נדרש מהאדם? כי השבועה, הנדר, היכולת, ההפלאה קוראים לזה, אדם איש כי יפלי לנדור נדר. מה זה יפלי? יפלי זה דבר מופלא. יפלי זה, הרבות נראה מסביר, זה באשר יצא, אנחנו אומרים, מפלי לעשות. מה זה מפלי לעשות? אומר הרמה שם לחבר את הגשמי עם הרוחני. איפה מוצאים חיבור נפלא, בלתי אפשרי כמעט, בין אש ומים, בין גשמי ולרוחני? שומעים את זה בדיבור. בדיבור, מוצאות השפה, החך, הלשון וכל אלה, הם יוצרים מין יצירה רוחנית שאין למעלה ממנה, אין את זה בבעלי חיים אחרים. זה המדבר, האדם נקרא המדבר בכוזרי, במורה נבוכים, אצל ההוגים של ימי הביניים. האדם הוא רוח ממללה בתרגום אונקולוס. כל הדברים האלה הם האדם, היום אין האדם. מותר האדם מן הבעין. כן? למה? כי עבד כוח הדיבור, עבדה חשיבות של הדיבור. החפץ חיים חזה את זה, הוא היה ממש באותה תקופה כאשר הדבר הזה התחיל פשוט להידרדר. הוא חי בעת המצאת הפונוגרף, הטלפון וכל הדברים הללו שהם יצרו את ההתפוצצות הנוראה והאדירה בהרס הדיבור, בהרס הלשון, ממילא בהרס צורת האדם. רק על זה היה מגיע לו פרס נובל. הצרה שאף אחד מי מכיר אותו, באיזה עיירה שהיית אומר חצי מהנאום שלי, כבר עברת את כל בתיה, ברדין, באיזה מקום, כן, שכוח כל אי שם בשדות פולין, מה זה רדין? ושם יצא אדם, כן, איש לא צורה לו ולא תואר לו, היה אדם מאוד לא מרשים בחזותו החיצונית, כמעט גמד, אדם כזה, הבין ותפס כיצד הולכת האנושות לקראת תהום פעורה של הרס כל התרבות האנושית בנושא הזה. האינפלציה הזו זה הדבר היחיד שיכול להיות דומה, ואכן הקדמונים מסבירים את זה, זה המבול. מה זה המבול? מרוב שפע, מרוב פרטים, נוצרה מבוכה טוטלית, מבול זה בלבול, וזה הרס את האנושות. זה מה שקורה במאה ה-20, מרוב שפע, מרוב טכנולוגיה, מרוב מדע, מרוב חוכמה, כן? מרוב טכנולוגיה של תקשורת וכו' וכו', נוצר מבול כזה של הדיבור ולמילה אין שום ערך. הראשונים שיגידו לך את זה הם אלה שעוסקים בתחום הזה, העיתונאים וכיוצא בזה. אין לזה שום ערך. זה הפך להיות לבדיחה טוטלית, ומעט מאוד, אם בכלל, יש אנשים שאצלהם מילה בסלע, כן? שיש ערך איכותי למילה שלהם, ואנשים האלה בדרך כלל מעט מאוד מכירים אותם, רק ענייני טעם. אנחנו יצרנו אינפלציה נוראה שיצרה מבול רוחני. החפץ חיים הבין את זה, ולכן הוא דיבר על תיקון הלשון, והוא תפס עוד יותר את השור בקרנב בזה שהוא חידד מאוד את המושג הזה של לשון הרע. לשון הרע ורכילות זה הרי הדבר המכוער ביותר שהרס את כל הדיבור. היום יש מקצוע כזה בעיתונות, רכילאית צמרת. מה זה רכילאית צמרת? 17 לבים, כן? 17 לבים, זה המקצוע שלי, אז מזה אני מתפרנס, כן? זה אני מככב, ורועדים ממני ומכבדים אותי ושולחים לי מתנות לראש השנה. חיים והמוות ביד הלשון, כלומר ביד מה שהלשונאי הרכילאי הזה, התינופת האנושית הזו, כן, יוצרת, וזה מקצוע רכילאי צמרת, כן. הדבר הזה, כל עיתון שמכבד את עצמו, כן, יש לו דבר כזה, טור חברתי ורכילאי צמרת. אז אתם מבינים עד כמה הכל מעוות, ולכן חשוב מאוד כשאנחנו לוקחים את הדברים האלה, כן, ברור, זה דבר נורמלי ומובן מאליו, הרי הדברים האלה מהווים את העולם שעומד על ראשו. ואני מדבר אפילו מבחינה אנושית, קל וחומר מבחינה יהודית, קל וחומר בן בנושה, קל וחומר מבחינה תורנית. אני רוצה לסיים, מוקצב לי רק רבע שעה, התחלתי בשתי דקות יותר מאוחר, אז נדייק. זה חלק מהחפץ חיים, ערך הדיבור, ערך הזמן גם, ערך של כל. כל דבר צריך שיהיה לו ערך. כן? לא סתם, לא בצורה זולה וחסרת אחריות. מה שקוראים היום, הכל זורם, הכל הולך, הכל ככה. לא הכל זורם, לא הכל הולך. צריך לדעת מה שווה, מה לא שווה, מה שווה יותר. לדייק, לדעת, זה נקרא מכובדות. אז אומר, אני רוצה לעמוד פה על עוד, מה הייתה סוד ההצלחה שלו? הוא לא היה חריזמטי, הוא גם לא היה לא ראש ישיבה, לא רב, לא כלום, לא אדמור, כלום, לא הייתה לו שום משרה תורנית. הוא היה בלבט, חזוניש היה אומר, מישהו צחק פעם, מה כל כך עושים עסק, בזמן החזוניש משנה ברורה התחיל להיכנס כפוסק העליון של, של, של בני אשכנז. והחזוניש עצמו תרם לזה הרבה. אז אמרו לו, מה אתה כל כך מצטט? הוא היה בסך הכל בלבט. אז החזוניש אמר, כן, הוא היה בלבית באורחיים, בלבית בקוצ'ים, בלבית בשמירת הלשון, בלבית בכל חדרי התורה, נכון? הוא היה בלבית. אבל זה נכון, זה נכון. הוא היה תקופה, אני חושב, היה סוחר, היה בעל מקולת, פשט את הרגל, כי הוא הקפיד על כל ההלכות של לא תנו איש את אמיתו, ועל ריבית, ועל ספק ריבית, ועל תחרות לא הוגנת, ועל יורד לאומנותו של חברו. בקיצור, ככה לא מנהלים מקולת, הוא פשט את הרגל. פעם מישהו בא, מעשה ידוע, בא לגנוב ממנו מהמקולת, אדם שהיה רעב, אז החפץ חיים תפס אותו, רץ אחריו, אז הוא רץ עוד יותר מה, החפץ חיים רץ עוד יותר מה, איש קטן, תשוש, וזה, אבל הוא קיבל כוחות עצומים לרוץ אחרי הגנב, בסוף הוא תפס את הגנב, מרוב שהגנב נבעל, בכל אופן, מישהו, הבעל הבית רץ אחריו, אז הוא מתחיל להתנצל, כמעט, אני רעב, לא, בני, אתה לא צריך להתנצל, מחול לך, אז התכוונתי שתשמע, שזה יהיה ברור, אני מוכן נחל לך, נתון לך, זה. טוב, נחדור לבילל זקס, ראש שיבת קריית ספר, טוען שזה לא כל כך נכון. הוא אמר משפט מאוד מעניין. הוא אמר שהסבא לא היה פרייר. מה פירוש? חפץ חיים היה פיקח בצורה אדירה. זה חלק מסוד הצלחתו. מה הכוונה? מי שקורא את המשלים שלו, את הפירושים שלו, הוא הומור אדיר. גם אם לא היה מצליח בתחום משנה ברורה וחפץ חיים, הוא היה מסתם היה מספר שניים אחרי המגיד מדובנה. כן? אבל גם המגיד מדובנה, דרך אגב, היה גאון הגאונים ואיש קדוש, הגרא, נתן לו כבוד מלאכים. אז גם החפץ חיים. אבל למה הוא הצליח כל כך? אני חושב כי הוא הבין היטב את החיים. הבין עד הסוף, הרי מה זה הומור? הומור זה להבין את התחושות, את רחשי הלב של האיש הקטן והפשוט, להבין מצבים, ליצור גם לפעמים לצורך הסבר מצבים. כל זה הייתה לו הצטיינות אדירה. ודבר שני, שהוא היה איש הלכה עם עמל עצום, עמל שאין כדוגמתו עלי האדמות. אגב, מעניין מאוד שמעט מאוד הוא ימיד תלמידים, אלא בתחום ההלכה. בתחום ההלכה הלך השבוע, השבוע היה יום הזיכרון של תלמיד גדול אחר, ארוכים כולל קודשים. זה היה שם הרב קוק, היה שם רב דוד רפפורט, בעל המקדש דוד, היה רבי יוסף שלמה קנמן, ראש שיבת פודוביץ' ומייסדה, גם כן יום פטירתו הייתה השבוע, היה השבוע. אז הוא השאיר אחריו ברכה בהלכה. כשמשאירים ברכה בהלכה, תלמידים, רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, אז זה גורר אחריו גם כן את התחומים האחרים. רציתי שבישיבת הכותל, לפני שאומרים חבורה, נדבר גם כן על איש הלכה ייחודי, שכולנו חיים מפיו, במיוחד שלומדים מסכת סוכה, או שבת, או עירובין, סוגיות לפעמים מאוד קשות, רואים עד כמה איש היה גאון, אבל הכל כאילו כביכול בלבט, ככה בשקט בשקט, אם אתה מתעמק אתה רואה איך הוא פתר את הסוגיות העמוקות ביותר. תהיה נשמתו צפויה בצורה חיים, והלוואי ונזכה להיות תלמידיו.